שלום, ערב טוב לכולם, שיעור אחרון לשנת תשפ"ב. אתם ניצבים היום בעוד 7 ימים, בדיוק בשעות האלה, נעמוד בבית הכנסת, נקבל את השנה החדשה, נכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, וכל אחד מחפש את העצה, את הפתח, את השער, שדרכו אפשר לפקוע ריקים, שדרכו אפשר לקבל איזושהי פרוטקציה בדין, איזה יחס אחר בדין, ולהיכנס יותר טוב לשנה החדשה. אני רוצה לדבר היום על 4 סגולות, 4 עצות פשוטות, עצות גם למטה וגם למעלה. עצות שמשנות את הדין שלנו, את הגורל שלנו, את היחס אלינו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. עצות שהן נכונות, גם בין אדם לחברו, כל דבר אמיתי הוא נכון גם למעלה וגם למטה, והן אפילו עולות עד השערים העליונים ופותחות שערי שמיים. בדיוק בשבוע שעבר קיבלתי סיפור נפלא שעבר ככה בין האנשים, סיפור מאוד יפה שמספר אדם ששמע מבעל המעשה. יצחק מושיוב הוא אדם שגר כאן בארץ, עלה מסמרקנד, לפני שנים הוא גר בסמרקנד, היום הוא גר כאן בארץ. בסמרקנד הוא היה נהג מסעית, נוהג אלפי קילומטרים, עובר מדינות, מעביר סחורה ממדינה למדינה. פעם הוא עובר שם את הגבול, הבקר בגבול, מה יש לך? הוא מציג חשבוניות שהוא מעביר טון עתה, חשבוניות שהוא שילם עליהם מיסים, יכול להוציא אותם מהמדינה. הבקר לא היה במצב רוח באותו יום, והוא אומר לו, תעלה את המסעית על המשקל. 2.5 טון. הוא מנסה להבריח מהמדינה 1.5 טון. עבירה מינימום 10 שנות מאסר באיזה בית מאסר היום בסמרקן שלפעמים המוות טוב ממנו. קובלים אותו באזיקים, מעבירים אותו למשפט אצל מנהל התחנה, מנהל המעבר, ומשם הדרך שלו קצרה. הוא מתיישב בפני אותו בן אדם, גוי, מסתכל עליו, אתה נורמלי, אתה בחור צעיר, אתה הורס לעצמך את החיים, אתה יודע לאן אתה הולך? לגנוב 1.5 טון מהמדינה, אתה השתגעת, אתה מבין את המשמעות של זה? הוא עובר לו ככה על הניירות, ואז הוא שואל אותו, מה הקשר שלך לדוד מושיוב? גוי, מה הקשר שלך לדוד מושיוב? התחיל לראות, הוא אומר, זה אבא שלי, על אבא שלו? מה נזכרת בו? הוא מתחיל לפקוד, אותו מנהל גבול, והוא אומר לו, תראה, אבא שלך הציל לי את החיים. אבא שלך היה מרצה באוניברסיטה בסמרקן, אני הייתי סטודנט שם, ולא הייתי מגיע. הייתי יותר חסר מנמצא. פעם אבא שלך קורא לי ושואל מה קרה, למה אתה נהדר כל כך הרבה? אמרתי את האמת, ההורים חולים, אין להם יכולת לפרנס את המשפחה, ואני עובד בלילות בשבילה. אבא שלך מאוד התרגש, אמר לי, תמשיך לעזור להורים שלך, אני אמלא לך נוכחות ואתן לך ציונים 80-90. הגעתי כאן למעבר הגבול כמו מנקה זבל, בשביל לקוטל לאסוף את ההשפעה. אבל הבאתי תעודות טובות, והבאתי ציונים טובים, ובזכות זה התקדמתי עד שנהייתי כאן מנהל כל הגישפט, מנהל כל העסק הזה. אז לכבוד אבא שלך, קח את הניירות שלך ולך הביתה. זאת אומרת שיש 2 דרכים לעמוד בדין, יש את הדרך הישרה ויש את הדרך העוקפת. וגם לפני הקדוש ברוך הוא יש את הדרך הישרה, שאנחנו עומדים, מאזניים שקולים, זכויות נגד חובות ומה שגובר. אבל יהודים הם עם סגולה, ואנחנו תמיד מחפשים קיצורי דרך. יש נתונים שמעמידים אותנו יותר גבוה, שגם בפני הקדוש ברוך הוא, בפני ריבונו של עולם, יש לנו פנים אחרות אם אנחנו באים בצורה הזאת. אז אני רוצה לדבר היום על 4 עיונים מתוך התפילה. כל מה שנלמד היום זה יהיה מתוך התפילה, זה גם יפה כוורטים, פשוט כוורטים יפים לומר בשולחן אחד, לומר בבית הכנסת, זה אלו דברים שנכונים לכל 10 ימי תשובה, לא רק לראש השנה. אז גם מי שממעט בדיבור בראש השנה, אבל בוודאי בשבת תשובה, או בימים אחרים שיושבים ביחד, מתוועדים, מתחזקים. 4 רעיונות פשוטים, שיעור במתכונת אחרת, לא נדבר היום על נושא אחד כמו תמיד. 4 רעיונות קצרים שכל אחד עומד בפני עצמו, 4 קושיות לראש השנה. 4 עיונים מאוד יפים מתוך התפילה, שכל אחד הוא עצה, הוא פטנט. הוא פשוט טיפ, דרך נכונה, לחיות את החיים יותר טוב, גם כאן למטה וגם למעלה. אתם ניצבים היום, אתם ניצבים, זאת ההכרזה, ראש השנה בפתח. תמיד פרשת ניצבים תביא אותנו לראש השנה, תמיד זאת תהיה הפרשה שלפני ראש השנה, למה? היום. אתם ניצבים היום, כתוב בזוהר הקדוש, שכל פעם שכתוב בתנ"ך היום, זה ראש השנה. היום, היום. היום הדינה, היום הדין הגדול, היום שמתחיל את השנה, היום שהקדוש ברוך הוא מולך עלינו לשנה חדשה, כל פעם שכתוב היום, הרמז הכי גדול, ספר איוב, איך מתחיל ספר איוב? ויהי היום ויבואו בני האלוקים, נעמדים כל המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, מתחילים לפתוח ספרים, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר על איוב, הוא אומר לשטן, ראית את עבדי, את איוב, אין כמוהו בכל הארץ, איש ירא אלוקים בשר מרע, אומר לו השטן בוודאי, ברכת אותו, בבנים ובנות, בטח יהיה איש יקר, גבו ונראה אם יברך אותך, תכאיב לו ונראה אם ימשיך לברך אותך, ככה מתחיל הניסיון של איוב, ויהי היום, היום הזה, היום הגדול של ראש השנה. איך מתחילה ההפטרה של חנה שאנחנו קוראים בראש השנה? ויהי היום ויבואו לזבוח זבח. היום הם עולים לראש עולים לזבוח זבח בשילו בראש השנה. וכך מתחילה הפרשה שלנו. אתם ניצבים היום, כתוב בספרים, זה רמז לראש השנה שכולנו עומדים ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. כל שנה מחדש, כולנו עומדים לפניו. לחדש את הברית, לחדש את הקשר, וגם לדון. איך היינו, מה היינו, איפה אנחנו צריכים חיזוק. אז כשמתחילים אתם ניצבים, זה כבר הזדמנות לדבר על ראש השנה, להיות מוכנים לאתם ניצבים, לעמידה הגדולה לפני הקדוש ברוך הוא. הנקודה הראשונה שנדבר עליה, איך הולכות הבקשות ומתרחבות? מה נותן לנו את הביטחון לעמוד בסוף התפילה ולבקש כל טוב? וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך. ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה. ממה? מאיזה תוקף? פלא פלאות, התחלנו את התפילה עם בקשה צנועה. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. לא יותר מזה, לחיים. לחיים שנהיה רשומים בביטוח לאומי כחיים, לא יותר מזה. לא ביקשנו עושר, לא ביקשנו בריאות, לא ביקשנו פרנסה, כלום לא ביקשנו. רק שנהיה חיים, שנקום בבוקר ונרגיש את הנשימה פועמת, שנהיה מעל האדמה, לא מתחת האדמה, זה כל מה שביקשנו. ואז מסתיימת התפילה, ופתאום קיבלנו ביטחון עצמי, לא זרקו אותנו, אז יאללה, תכניס. וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך. ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה. איפה היית ואיך סיימת? מה קרה פתאום? אם מגיע לך, למה לא התחלת? אם לא מגיע לך, מה שאמרת את זה לסוף? אנחנו בעשרת ימי תשובה מוסיפים ארבע בקשות של חיים. מעניין, הבקשות האלה הן בקשות מאוחרות, הן לא כתובות בגמרא. לכן יש מחלוקת גדולה אם בכלל אפשר לומר אותן. תוספות מביא שיש מחלוקת בין הגאונים אם אפשר לומר אותן, כי אם נשים לב, אנחנו לא אומרים אותן בברכות בקשה. אנחנו לא אומרים אותם בברכות האמצעיות, 12 או 13 ברכות אמצעיות שהן ברכות בקשה, בריאות, פרנסה. אנחנו אומרים אותם בשלוש ראשונות והשלוש האחרונות. השלוש ראשונות והאחרונות הן לא ברכות בקשה. בהתחלה זה ברכות של כוונת פנים, ריצוי, ובסוף זה ברכות של הודעה. ובכל זאת, דווקא שם, ננסה להבין בהמשך למה, דווקא שם תקנו ארבע בקשות חינות מיוחדות לעשרת ימי תשובה. הראשונה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למען חיים ומחיים. השנייה, מי חמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ורחמים, שתיים בשלוש הראשונות, ושתיים בברכות האחרונות. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ובספר חיים ברכה ושלום פרנסה טובה. שאלה פשוטה שכל אחד שואל את עצמו, למה התחלנו בקטן וקפצנו בגדול? מה נותן לנו את הביטחון? נתחיל מובא מספר 2, שולחן ערוך רבינו הזקן, הבאתי את זה ממנו, אבל זה כבר כתוב בראש, במסכת ברכות. הגאונים תקנו לומר בעשרת ימי תשובה, בברכת אבות זוכרנו לחיים, בברכת גבורות מי כמוך, בברכת הודעה מודים וכתוב לחיים טובים, ובשים שלום ובספר חיים. וכל אחד שואל את עצמו, למה לא התחלנו עם חיים טובים? למה ביקשנו בהתחלה רק חיים? חס ושלום, אם הקדוש ברוך הוא היה מקשיב לבקשה הראשונה, היה רק אומר, וואלה, הם מבקשים קצת חיים, שיקבלו חיים. אם בסוף כבר לא היה מאזין, אז מה לכתוב? תתחיל טוב. הטור, שהוא כבר שואל את השאלה הזו, עונה שכך הדרך של מבקשי בקשות. יש פה טיפ איך לבקש. תמיד תתחיל בקטן, שלא יזרקו אותך מהר. התחלת בקטן ולא סגרו לך את הדלת, תמריא, תוסיף. אומר הטור, למה הדבר דומה? לקוטיים המחזרים על הפתחים. עובר אני בדרך, פה ברחוב רוטשילד. רעב, מת, מסכן, צמא, לא אכל כבר שלושה ימים. רואה מזוזה על הדלת, יודע פה יהודים טובים, בטח יפתחו לו. אבל אם ייכנס ויגיד, תני לי צלחת מרק. מה צלחת מרק? מישהו מכיר אותך? מישהו מחותן איתך? אתה מוכלך, אתה לא נקי, מה, יפחדו להכניס אותך הביתה. מה עושה הבן אדם? הוא חכם. דופק בדלת, פותחת אישה יהודיה עם הסינה, רחנות הראש השנה, חותכת את הדד. גברתי, אפשר כוס מים, אני עוד רגע מתעלף, אפשר כוס מים. נו, בוודאי תיתן לו כוס מים, ניגש את הקולר, מוזגת לו כוס מים קרים. הוא קיבל את המים, שואל, גברתי, אני חלש קצת בצל, קצת קבל אנרגיה. ניגש את הפרישיטר, מוציאה בצל. ואז אומר לה, אבל עם מה אני אוכל את הבצל? נו מה? תביא פרוסת לחם, מביאה פרוסת לחם, וככה מוסיף ומוסיף. דרך העני המחזר על הפתחים, להתחיל בקטן, הכניסו אותך לחדר, לא זרקו אותך, תוסיף. אף פעם אל תגיד, לא באתי לראש העיר לבקש בניין, באתי לראש העיר לאחל שנה טובה, נכנסת, עברת, לא זרקו אותך, תוסיף. אז בפשטות, כך הדרך של מבקשי בקשות. זאת פשוט אומנות הריצוי, אומנות הפיוס. תתחיל בקטן, היו נחמדים אליך, תוסיף. ככה אומר הטור. נקרא הטור, סימן תו קוף בבית. אינו אומר לחיים טובים עד לבסוף בברכת הודעה שאומר הוא כתוב לחיים טובים. מה מצפצף אינני יודע? כי המבקש צריך תחילה דבר מועט, ואחר כך מוסיף והולך. משל לזה אמר רבי אבא, קוטיים הללו יודעים לבקש על הפתחים. תחילה אומר, תן לי מעט מים ונותנים לו. תנו לי בצל אחד, נותנים לו. ואז אומר, בצל ולא פת מחליש את הלב, נותנים לו גם פת. ראיתי רעיון מקסים לפני כמה שנים, אצל דרשני דורנו. חיפשתי אבל מקור יותר קדום, כי זה באמת רעיון חשוב, לא יכול להיות שנאמר אותו רק בשם דרשן בן דורנו. מצאתי שהרב שמואל אליהו מביא אותו בשם אבא שלו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו. מן הסתם זה כבר נאמר לפניו, אבל בסדר, גם לומר בשם הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו זה גם זכות גדולה. אז העתקתי את הדברים בשמו, אומר נקודה יפה ונפלאה, אמת לאמיתה. הכל כתוב בפנים. שים לב איפה נמצאים הבקשות הגדולות, בברכת הודעה. אם אתה מודה, אתה יכול לבקש דברים גדולים. מה שקרה הוא לא הבקשה השתנתה, אנחנו השתננו. אנחנו לא אותו אדם שהיינו בתחילת תפילת 18. בתחילת תפילת 18 היינו מסכנים. תן לנו חוכמה, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תן לנו תשובה, תן לנו גאולה, תן לנו תקע בשופר גדול לחירותנו. מה אתה מקבל את התחושה? אף אחד לא דואג לנו, לאף אחד לא אכפת מאיתנו. אנחנו צריכים לעמוד כמו עניים בפתח, תן לנו, תן לנו, תן לנו. אם אתה מסכן, יש גבול כמה אתה יכול לבקש. בברכת מודיעין שינינו את הסגנון. הפכנו להודות על מה שהוא כבר נתן לנו. אנחנו עשירים. אין כמונו, מודיעים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. על ניסיך שבכל יום עמנו, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. העם היחידי בעולם ש-5,700 שנה חוגג ראש השנה. יש לנו כל כך הרבה מה להודות על הנס הזה שנקרא עם ישראל. על הנס הזה שנקרא כל אחד מאיתנו, שאנחנו זוכים לעמוד פה. ברוך השם, עם ברכה, עם נחת, עם פרנסה, כל אחד מיותר ומפחות. אבל כל אחד שיעשה רגע חשבון, כמה הכרת הטוב הוא חייב לשנה הזו. כמה אנשים עזרו לו, כמה אנשים סייעו לו, כמה אנשים היו נחמדים בשבילו, כמה אנשים רצו שיהיה לו טוב. אם אתה בא ומשנה את הסגנון, אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם תודה. תודה שאתה שם בשבילי, תודה שאתה תמיד זמין, תודה שאתה מוכן להקם את הטבע, לשחק עם הטבע כמו פלסטלינה, כדי לעזור לי, כדי להיות כאן. אם אתה חי בתודעה של שפע, בתודעה של קבלה, בתודעה של דאגה, שמישהו דואג לך, אם אתה מסתכל למעלה עם חיוך, עם תחושה שמחכים לטלפון שלך, שרוצים בטובה שלך, אתה יכול לבקש הרבה יותר. כל אחד יודע את זה, כל אחד מכיר שיש אנשים שהשם שלהם על הטלפון, אתה לא לוקח את השיחה. למה? אתה יודע, השיחה הזאת תיגמר בפיצוץ. אין לי כוח, משהו לא יהיה טוב לבן אדם בסוף, אתה לא מרים לו, אין לך אנרגיות. יש אנשים שאתה רואה את השיחה, בצלצול הראשון אתה מרים. אתה יודע, הוא יעשה לי טוב, הוא יגיד תודה, הוא יזכיר מה פעם שעזרתי לו, הוא יסיים בברכה לשנה טובה. זה אנשים שממלאים אותך. הם נותנים לך כוח, הם מזכירים לך כמה אתה טוב, אתה תענה להם. אומרים לנו חז"ל או הגאונים או מי שתיקן את הסדר הזה, אתה רוצה לקבל, תחיה בתודעה של שפע. תבקש בצורה כזאת של הודעה שנותנים לך, לא בצורה אומללה, לא בצורה של כיתורים, לא בצורה של תלונות וטרוניות שקשה לי ואין לי והכל על הפנים. תבקש בצורה כזאת שריבונו של עולם, אתה הרי דואג לי, הרי אכפת לך ממני, הרי אתה לא מפסיק לעזור לי. אז עוד דבר אחד קטן, זה משנה את כל התמונה. אם אדם בא, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו, אנחנו מכירים את הטבע. הגמרא אומרת שעל תרנגול ותרנגולת חרבה העיר. שירושלים חרבה בגלל תרנגול ותרנגולת. היו שם חתן וכלה שהלכו לפניהם, היה איזה תרנגול ותרנגולת שהלכו לפניהם, והתחילו לריב, ובגלל זה חרבה העיר. לי יש פרשנות אחרת מה זה תרנגול ותרנגולת. העיר, הבית, בתים יהודיים נחרבים בגלל מריבה על תרנגול ותרנגולת. על זה כל הבית, שלום בית, הכל נחרב בגלל אדם אחד שלא יודע להגיד תודה. שלא שם לב כמה יש לו, כמה דואגים לו, כמה רוצים לעשות לו טוב. אתם יודעים איך זה. בן אדם חוזר הבית לסוף יום עבודה. נכנס לראשון, גשר משה דיין, מת מהעייפות, אין לו כוח, הוא רק חולם על הספה הראשונה שהוא יראה להירדם. הטלפון מצלצל, אשתו על הקו. אכפת לך להיכנס לסופר דני, לקנות שני דברים? מאוד אכפת לו, זה הדבר האחרון שבא לו עכשיו, זה להיכנס לסופר דני. אבל הוא לא היה בשיעור ודיברו על הכרת הטוב, וצריכים לכבד את האישה, בבקשה, מה שתבקשי. בתגובה הוא מקבל הודעה עם כמה פריטים? 150, ראש השנה השבוע. הוא לא מתלונן, לא מקטר, לא אמרת שני דברים. הולך, קונה, ממלא שקיות, מעלה הכל למעלה, שם בסלון, שם במטבח, אני יודע איפה. יוצאת הגברת, סיימה להשקיף את הילדים, יוצאת, נכנסת לסלון. רואה את השקיות על הרצפה. מה התגובה הראשונה של כל גברת? מאז חווה עמנו, אנחנו בערב בריאת העולם. מאז חווה עמנו. למה הקטשופ הזה? כמה פעמים אמרתי לך, לא אוהב את הקטשופ הזה, לא אוהב את אבקת כביסה הזו. בסדר, אז... אוקיי, גם את הדבר היחיד שאתה עושה בבית, גם את זה אני אעשה. למה? הבן אדם הלך, תרח, לא התלונן, קנה, הביא אל... בסוף מה נשאר? שהוא לא קנה את הקטשופ שהיא אוהבת. נו, אז מה? הוא ילך עוד פעם לקנות. מה הזיכרון שנשאר לו? זיכרון שלא יוצלח, של שלמה זו, אז הוא יעשה את זה עוד פעם. וכך להפך, בן אדם גבר נכנס הביתה סוף יום, ברוך השם, יש על השולחן משהו לאכול, צלחת, אפילו פרי העונה, איזה, אני יודע מה, איזה רוטף ליד, שיהיה לו טעים, מישהו דאג לו, שיהיה לו נוח. מה התגובה הראשונה של כל גבר מאז הכפוי טובה הראשון, מאז האדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי? שוב הקציצות האלה, יעני, מה שאמא שלך לא הכינה, את לא מכינה. זה התרנגול והתרנגולת חרבה העיר, ירושלים נחרבת, בגלל השטויות האלה, בגלל אדם שלא שם לב. שהוא מוצף בטוב, שהוא מוקף בטוב, שרוצים לדאוג לו, רוצים לעזור לו. אם אתה מבקש כמו אומלל, אז מי יעזור לך? לך מפה, ואל תבקש יותר. אבל אם אתה מבקש עם חיוך, אם אתה מבקש בתחושה של שותפות, בתחושה של דאגה, בתחושה של חיבור, יעזרו לך, אתה עושה טוב. אז הכלל הראשון שאומרים לנו חז"ל בפתחו של ראש השנה, נכנסים לימים הנוראים, ימים של בקשות ותפילות ותחינות ועת רצון, עת רצון בפתח. בלי אומללות, בלי מסכנות. להפך, אני חושב, אם היה אפשר לתקן, שלפני ראש השנה ישב כל יהודי ויעשה חשבון עם עצמו, אולי אפילו על דף, על כל הדברים שהוא צריך להודות הקדוש ברוך הוא השנה. כל הדברים הטובים שהיו השנה, במחשבה, דיבור ובמעשה, בתורה, תפילה וצדקה, בפרנסה, ובשמיות וברוחניות, כל הניסים שהוא ראה השנה, האנשים הטובים שהקיפו אותו, השותפויות הטובות שהיו לו, המעשים הטובים שהוא עשה, שום דבר לא מובן מאליו. עברנו קורונה, עברנו צרות, ברוך השם. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, נפגשים, חיים, ממשיכים. צריכים להודות על זה, שום דבר לא מובן מאליו. אם אנחנו רגע אחד נעשה חשבון בסוף שנה, כמה צריכים להודות, גם הבקשות יהיו אחרות אדם. זה כבר לא יהיו בקשות של אדם סובל, של אדם אומלל, של קורבן של החיים. זה יהיו בקשות של אדם להפך, שהוא יודע שיש ממי לבקש. כשאתה מרים טלפון לאבא, אתה יודע שיש ממי לבקש, יש מי שרוצה לעזור לך, מי ששמח שיהיה לך טוב. אז זה הכלל הראשון. אומר לנו, הרב מרדכי אליהו, שימו לב, אגב הוא מוסיף כמה וורטים מאוד יפים, הוא אומר לכן כתוב, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תודו להשם, יהיה חסד. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אותך השם כי עניתני, אז ותהיי לי לישוע. אם אתה תודה קודם, אז הקדוש ברוך הוא יבין שיש עם מי לעבוד, שאתה אדם שמחזיר פנים, שתעשה בדברים שימוש טוב, כי אתה יודע למי זה שייך, אתה תייעד את זה למקום טוב, אז הוא בוודאי ייתן לך. הרעיון הזה, שאמרנו, אומרים מחכמי דורנו, מחכמי הדור הקודם, למעשה כתוב ברש"י. למעשה חיפשנו מקור קדום, בהשלכה פרטית נפלאה, ראיתי בשבת או בשבוע שעבר שיחה של הרבי שהוא אומר, הדברים כתובים ברש"י במפורש. הברכה הכי גדולה אצל יהודים, אני חושב שזו הברכה הכי שגורה בבית הכנסת, שתזכה לשנה הבאה. או ביידיש, זולה בני בריו. ילד יום הולדת שרים לו, כן תזכה לשנה הבאה, כן תזכה לשנה הבאה, שתזכה. זו הברכה הכי יפה שקיימת. שנתגבר על הצפונות של העתיד. מה הכי מפחיד אותנו? את העתיד, אנחנו יודעים מה יהיה שנה הבאה. יודעים איפה נהיה בראש השנה הבאה, אנחנו יודעים מה יהיה עוד דקה. מאחלים ליהודי חזן סיים את התפילות. יהודי הוציא כמה שקלים, קנה עלייה בבית הכנסת, קיבל כבוד. אנחנו מברכים אותו. שגם בשנה הבאה תעמוד על שתי רגליים עם כסף בכיס, תוכל לכבד את הכנסת, לכבד את הקהילה. זו הברכה הכי יפה שקיימת, שתזכה לשנה הבאה, זולה בני בריו. מאיפה המקור של הברכה הזו? מי הראשון שמאחל אותה? אומר רש"י, קראנו בשבת דברים נפלאים, תחילת פרשת השבוע. ושמרת ועשית אותם בסוף פרשת הביקורים. אומר רש"י, בת קול יוצאת ומברכת את מביא הביקורים, ואומרת לו, הבאת הביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. המקור של הברכה, כן תזכה לשנה הבאה, זה בת קול, רק במצוות הביקורים. שאל הרבי למה? יהודי מניח תפילין, לא אומרים לו תזכה להניח מחר. יהודי שומר שבת, לא אומרים לו תזכה לשבת הבאה. יהודי מגיע לפסח, לא אומרים לו כן יביאנו למועדים ולרגלים אחרים. יהודי מביא ביקורים, מעלה 2 קילו תאנים לירושלים, אומרים לו תשנה, תחזור על זה לשנה הבאה. למה? ובת קול. בת קול, כל אחד מבין שזה לא סתם ברכה, בת קול יוצאת ומהדהדת בעולמות. לא, בת קול יוצאת, אומר רש"י, יוצאת בת קול משמיים ואומרת, הקדוש ברוך הוא, יוצאת בת קול משמיים ואומרת, הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. לזכות שבת קול תהדהד בעולמות. מה הולך פה? למה דווקא בביקורים? מה יותר גדולה ממצוות אחרות? אומר הרבי, התשובה עצומה. כי הוא אמר תודה בקול. לפני זה כתוב, הגדתי היום, וענית ואמרת. הוא לא בן אדם שאתה יודע, קרה לו משהו טוב, אז הוא בא לבית כנסת, נותן לגבי בקבוק ערק ויוצא ידי חובה. הוא עושה חגיגה, הוא מזמין חברים, הוא אומר תודה בכל, הוא עומד ומסביר על מה הוא אומר תודה. הוא מודה לקדוש ברוך הוא. בסך הכל הקדוש ברוך הוא חוזר אחריך. אמרת לו תודה בכל, וענית ואמרת בכבוד, באהבה, בחיבה, עם תשומת לב, הוצאת שתי שקל מהכיס. אז בת קול חוזרת אחריך, כי הקדוש ברוך הוא לא יגיד לך מידה כנגד מידה. אתה אומר תודה, אז אתה נותן לו חשק לגרום לך עוד סיבות לומר תודה. אבל אם אתה בכיין, אז מה יעזור לתת לך? זה למלא דלים חור. אתה תמשיך להיות קוטר, ותמשיך להגיד שאין לו כלום, ותמשיך לשכב במיטה, ושמה להשקיע, ניתן את זה לבן אדם, שידע להעריך. בסופו של דבר, יש פה חשבון פשוט. האם ממה שאני אתן לך יצא מזה משהו טוב? האם אתה תדע לפרוט את ההצלחה, להתקדמות, לצמיחה, לתרומה? אדם שמודה, שיודע ממי הוא קיבל, אז הוא גם יודע בשביל מה הוא קיבל, אז הוא גם יעשה את זה טוב. אבל אדם שמסתובב אומלל, לא יודע ממי הוא קיבל, לא יעשה עם זה שום דבר. אז בשביל מה? אותם פנים שהאדם מראה למטה מראים לו מלמעלה. אז זה היסוד הראשון בתפילות. כל עוד אנחנו מבקשים, הבקשה היא צנועה. כשעברנו להודות, השמיים הם ערבים. אז אפשר לבקש, הוא בספר חיים, ברכה ושלום, ישועה ונחמה. הארנו פנים, מאירים לנו בחזרה, הדלת של הארמון נפתחה. כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה. נקרא, בסוף מובאה מספר 2, כותב, מצאתי את זה באיזשהו שיעור, באתר ישיבה. כותב הרב שמואל אליהו בשם אביו הראשון לציון. הודעה לקדוש ברוך הוא על העבר, מעוררת ישועות בעתיד. כפירוש הפסוק, עודו להשם כי טוב כי לא עולם חסדו. כשמודים לקדוש ברוך הוא כי טוב, בא רוב חסד לעולם. ולכן, רק אחרי שמודים בברכת הודעה, אפשר לבקש בקשות נרחבות יותר, כמו הבקשה לחיים טובים, ובספר חיים וכו' וכו'. אומר הרבי, המקור לזה, הוא במצוות הביקורים. אומר הרבי בליקוטי שיחות י"ט 230, מצוות הביקורים מדגישה ביותר את עניין מידה כנגד מידה. היות שויתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, אנו נותנים לו את ראשית פרי האדמה, וגם במעשה המצווה עצמו. אחרי שהאדם הוא באת אל הכהן ואמרת אליו, הגדתי היום, וענית ואמרת, באופן של הודעה בהרמת קול, לכן גם מידת וענית מלמעלה, היא באופן של הרמת קול, בת קול יוצאת ואומרת שני לשנה הבאה. אז זה היסוד הראשון בתפילות. לבוא לראש השנה מתוך תחושה של הכרת הטוב. מתוך תחושה של יש לנו, שהייתה שנה טובה. הייתה שנה שדאגו לנו, שעזרו לנו, שסייעו לנו, וכל אחד שיעשה חשבון, גם מי שאצלו לא שלם, אצל אף אחד לא שלם כי משיח עוד לא הגיע, אבל כל אחד יכול לעשות חשבון על דברים טובים שהיו לו השנה. על חסדים שהוא סיים את השנה בצורה, שבתחילת שנה הוא לא חשב שיהיה ככה. אז אם כל אחד יעשה רגע חשבון ויבוא לתפילה בצורה כזו, יבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו אבא טוב, ולא כמו איזה מלך חס שלום רע ואכזר שלא אכפת לו מאיתנו. כמו אבא ידיד וטוב שהוא שותף, הבקשות יראו אחרת, השערים ייפתחו אחרת, הכל יהיה יותר טוב. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, פלא פלאות, חשובה ביותר, יסודית ביותר. ובה צריכים באמת להרחיב, כי נקודה עמוקה מאוד מאוד. איך קבלנו את הקדוש ברוך הוא אלינו? איך סיבחנו אותו בתוך המשפט שלנו? יהודים מצאו פטנט. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למה שיעשה את זה, מה הוא חייב לנו? למענך אלוקים חיים. וואלה, הוא בכלל במשפט, לא אנחנו. הוא זה, ריבוי נשאר, אנחנו מבקשים רק בשבילך, אתם מכירים את המוכר ההוא במגרש, שאומר בשבילך אני עושה את זה? הוא בא פה כל היום, הוא רק בשביל הלקוחות, הוא לא בא לעבוד בשביל עצמו. כל היום רק בא לחלק מתנות. ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ, וככה היינו אתמול בסליחות. עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למענך אם לא למעננו. מה למענו? מה הוא צריך אותנו? שמעתם דבר כזה, אדם עומד בפני שופט. לא הביא עורך דין, לא הביא כלום. אדוני השופט, זכה אותי בשבילך. מה זה בשבילי? מה אכפת לי? אני חוזר הביתה, מה אכפת לי אם אני זה זכאי או לא? זה חוצפה, זה התרסה. אני לא עומד למשפט, אתה עומד למשפט, אתה צריך למצוא תירוצים טובים. הכנסנו את הקדוש ברוך הוא פנימה, אתה חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון. עשה למענך, לא מה הוא צריך? למענך, ועוד פעם, למענך אלוקים חיים. מה הפשט למענך אלוקים חיים? עשה למענך, פשוט בפשט, מה פירוש הבקשה הזו? איך הכנסנו אותו פה לתוכן? אני רוצה לפתח נקודה, שאצל הרבי זה, אני חושב בוודאי, כתבו לי בכתובות שאתה אומר הרבי, למי אתה מתכוון, אז צריכים להסביר, הרבי מלובביץ', הרבי בשיחות שלו, אני חושב שזו אולי השיחה הכי חשובה, שהוא נתן על ראש השנה, מתוך עשרות ומאות שיחות, אני חושב שזאת לא תהיה חוצפה להגיד, שזאת השיחה הכי חשובה, שהוא נתן על ראש השנה, למה? כי היא הייתה מאוד יקרה לו באופן אישי. הרבי לאמא שלו קראו חנה, וכשהרבי היה עומד וקורא את מפטיר חנה בבוקר הראשון של ראש השנה, הוא היה בוכה וכל הקהל היה בוכה איתו יחד. החיים שלה היו חיים מאוד מאוד לא פשוטים. בעלה נשאר שם בגלות, הקומוניסטים זרקו אותו לסוף העולם. 20 שנה הם לא ראו את הבן, אבא שלה, בעלה זאת אומרת, לא זכה לראות את הרבי בגדלותו, נפטר שם בגלות. הרבי לבדו יצא מרוסיה, חי לבד, עד שהיא יצאה הצליחו להוציא אותה אחרי המלחמה, 18 שנים אחרונות זכתה לראות את הנחת. זכתה לגור באמריקה ולראות את הנחת מבנה הגדול. כשהרבי היה קורא את ההפטרה בראש השנה, חנה חנה, למה תפקיד? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. היה לסיפור הזה אין סוף משמעויות. היא הייתה יושבת בעזרת נשים ושומע אותו, קראו לו חנה. היה לזה אין סוף משמעויות לשירת חנה, לתפילת חנה. הוא כאילו היה מדבר איתה. היא גם נפטרה 6 ימים אחרי ראש השנה, בו' בתשרי. אז כל שנה שהרבי היה קורא את תפילת חנה, ואחר כך מדבר על תפילת חנה ודן בתפילת חנה. זה היה דיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא, דיבור בינו לבין ההורים שלו. ויש מהרבי אחת השיחות העיקרות ביותר, ואני רוצה לעורר באמת נקודה, אני חושב שלא דיברנו עליה, על הפרט הזה, נקודה מיוחדת במינה, דרמה אדירה בתוך תפילת חנה. חנה אישה אומללה שבאומללות. 19 שנים אין לה ילדים. קודם כל 10 שנים היא נשואה, היא לא זוכה לילדים. אחרי 10 שנים, כמנהג הימים ההם, כבר על פי הלכה זה היתר לקחת אישה אחרת. בעלה מכניס אישה נוספת צרה הביתה את פנינה, וכמו שלחנה אין מזל, פנינה מפוצצת במזל. חנה לא יולדת, פנינה כל שנה יולדת, כל 10 חודשים יולדת. ב9.5 שנים 10 ילדים. כל הבית מתמלא בילדים, לא שינה. ולא רק זה, פנינה מכאיבה לה. פנינה דוקרת אותה. בעבור האימה, אומר הנביא, חוזרת מקניות, סוף שנת לימודים, תחילת שנת לימודים, קלמרים, ילקוטים, מחברות, עטים, אפרונות, כל אחד מכיר את הרגע המרגש הזה, פורסת הכל על השולחן וקוראת לחנה. מה את אומרת החצאית הזו? תהיה טובה למנגי שלי, תהיה טובה לחני שלי, למלכי שלי, לפלומי. המכנסיים האלה היו טובות למוישי. פוצצת לה את הלב. ככה זה נמשך ונמשך, עד ששנה אחת הם עולים מזבוח זבח משילו, הפטרת חנה בראש השנה הם עולים, כי אלקנה היה פעיל של הר הבית, היה פעיל של משכן שילו, היה הולך ומעורר יהודים לעלות למשכן, דיברנו על זה פעם, לכן הם עולים גם בראש השנה, למרות שראש השנה זה לא יום עלייה לרגל, לא יום לזבוח זבח, והיא רואה שהוא מכין מגש כזה לפנינה, בשביל כל 10 ילדיה, ואם מה נשאר לה, אומנם נותן לה מנה כפולה, אבל המנה כפולה שלה זה 50, היא מה שנותנת לאחרת עם 10 ילדים. היא ניגשת אליו ואומרת לו, אלקנה, אתה איש גדול, יש לך זכויות פה בבית הזה, ושילה תתפלל עליי. עונה לה, חנה חנה, למה תבכי? הלא אנוכי, טוב לך מעשרה בנים. מה בעצם אומר לה? תתקדמי הלאה, די, ילדים לא יהיה לך. מבינה שאין הדבר תלוי על הבן. וניגשת למשכן שילה, ניגשת לפרוכת, מרתינה את הראש, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, והיא פורצת בבכי, היא שופכת נפשה לפני השם. וכאן קורה דרמה באמצע ההפטרה, שאתה לא מתחיל להבין איך לקרוא אותה אפילו. מה אמור להיות? יושב מולה אלי הכהן הגדול, רואה את האישה המסכנה הזאת, הוא מכיר אותה, היא לא באה מחוץ לארץ, היא לא אסופית, היא אשתו של אלקנה, אלקנה מנהל פה את העסק, הוא יודע במי מדובר. הוא מבין שאם היא נופלת על הפרוכת, זה אומרת שהיא כבר, זה השלב האחרון שלה, זה כבר הרגע האחרון לפני שהיא מתמוטטת. הוא פותח על הפה. ויחשבה אלי לשיקורה. מה באת לפה אלכוהוליסטית? מה נכנס לפה? והיא עונה לו, במקום להגיד לו, מה? איך היא לתה על זה? היא עונה לו לעניין, אני מבינה את הדיון. היא אומרת לו, לא, יין ושחר לא שתיתי, כי אישה קשת רוח אנוכי, וישפוך נפשי לפני השם. מה קורה? מה הוא אומר לה? איך הוא הגיע? למה נכנסה מסריחה מבודקה? נכנסה מתנדנדת? זה הסיפור. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שאת ההלכות הכי גדולות בתפילה לומדים מחנה. ממנה לומדים איך להתפלל, כוונת הלב, שפתי הנאות, ממנה לומדים, אומרת הגמרא, כמה הלכתה גברא ותא, איכא למילף מהד חנה, כמה הלכות גדולות בתפילה אפשר ללמוד מתפילת חנה, והיא באמת נושעת, והיא זוכה ללדת את שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, שמואל בדורו כמשה בדורו. אז תפילה כזאת שפותחת שערים, הכהן יחשוב שהיא שיכורה, מה הולך פה? אז יש בגמרא שהוא לא הבין מה כתוב באורים ותומים, היה כתוב כשרה, והוא חשב שיקורה. יש כל מיני רעיונות, יש, במפרשים אומרים שהתפללה בלי קול, אז הוא חשב שזה לא צורת תפילה. אבל בסדר, משימה מספרים לנו את כל זה. הוא טעה, היא תקנה אותו, הכל בסדר, תחלך לסוף. מה הנקודה? רבותיי, הרבי נכנס פה לאחת הנקודות, שאני חושב שאם נחפור בלב של יהודי פנימי, יהודי עובד השם, יהודי שהריח ריח של חסידות, מבין היטב על מה הכוונה. בינו לבין חנה יש ויכוח עצום מה המניע שלה. בשם מה היא מבקשת? איך עומד יהודי בראש השנה? היא עומדת ובקשת ילדים. בעיניו היא שיקורה. מה זה שיקורה? אדם שרואה רק את עצמו. האלכוהול מציף רגשות. כשאני שותה, המוח מפסיק לעבוד, מה עובד הרגשות? אלכוהול, השיקור רואה רק את עצמו. הוא עולה על השולחן, הוא בוכה, הוא מחבק, הוא צועק, הוא מרביץ. לא מעניין אותו שיהיו פה 1,500 איש. הוא עכשיו בא לו להתבטא. זה הוודקה. הוודקה נותנת לי את הכוח להוציא את מה שאני לא יכול להוציא בדרך אחרת. להיות אני, להיות עצמי עם כל הזה. הוא מסתכל עליה, הוא אומר לה, גברתי, את שיקורה, את יודעת? את רואה רק את עצמך. ראש השנה היום. תעזבי את עצמך, אני וילדים, והיא צועקת, וגמרם בסכת ברכות אומרת, שהיא אומרת מילים קשות, אני אעשה צעדים קיצוניים, ריבונו של עולם, אני אסתר, שתהיה חייב להיענות לבקשות שלי. אומר לה, די, היום הזה יותר גדול ממך. זה ראש השנה היום, תדברי, תחשבי קצת עליו. היום מכתירים אותו למלך, היום מתחילה שנה חדשה, היום הוא דן את כל העולמות כולם. מה את? אני ואני ואני ואני. כל אחד מכיר את המצוקה הזאת. זה מתאים היום בראש שנה לדבר על עצמי? אולי בראש שנה אני דווקא צריך להתמסר ולהתחייב ולתרום. מה אני מבקש כל כך הרבה? הוא מסתכל עליו ואומרת, את רואה רק את עצמך, את יודעת את זה? זה לא היום, תבואי בתשעה באב, מה את באה היום? ראש השנה, דברי עליו, לא על עצמך. ויונה לו תשובה מדהימה. וזה הלמענך, את החיבור הזה לא ראיתי מהרבי, אבל אני חושב שהדברים מתבקשים. אומר הרבי תשובה עצומה. היא אומרת לאלי, לכהן הגדול, היא נותנת לו פרק. היא אומרת לו, כשאני מבקשת ילדים, אני לא מבקשת כלום בשביל עצמי. האינטרסים שלי זה האינטרסים שלי. מה האישה יהודיה מבקשת? היא מבקשת ילדים, היא מבקשת בשביל עצמה? מישהו שיסעד אותה לעת זקנה? יש לה בעל שאוהב אותה, זה מספיק לה. היא מבקשת ארגז כלים למלא את השליחות שלה בעולם. היא אומרת, ואשפוך נפשי לפני השם. מה אני מבקשת? להיות אמא. לעשות את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי. אני לא... כשיהודי עומד בראש השנה ומבקש, הוא לא חושב על עצמו. הוא לא עומד עכשיו כמו איזה הלך בפתח שרוצה למלא אוצרות. הוא עומד במקום הכי כואב, הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי למלא את מה שאתה מבקש. תן לי את הכלים לעשות את מה... אני צריך עכשיו ראש שנה לקנות דלת מיני, להקים סוכה, לקנות נעליים מכל המשפחה, מאיפה יש לי? תן לי פרנסה, לא בשבילי, בשבילך. שאני אוכל לגדל ילדים שמחים, ילדים טובים. על זה אומרים ליהודי, זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. ריבונו של עולם, אני לא מבקש כלום בשביל עצמי, אני מבקש בשבילך. זה לא בקשה, זה התחייבות. תן לי, ואני אחזיר את זה. תן לי, ואני אייעד את עצמי בשביל שהאינטרסים שלי יעלמו את האינטרסים שלך. אם אתה מבקש ככה, השמיים הם עובדים. אם אתה עומד בראש השנה ולא אומר, כמו איזה כלב, הב לי, הב לי, הב לי, הב לי, תן לי, תן לי, תמלא אותי. אתה חושב על עצמך, תבוא יום אחר, אתה ביום הדין, אתה לא ביום של למלא את עצמך. אבל אם אתה עומד כמו יהודי, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני בסך הכל רוצה לעשות את מה שאתה מבקש. ובשביל זה צריכים הצלחה בחיים. אנחנו חיים בעולם הזה, לא חיים בעולם הבא. בשביל לעשות את מה שאתה רוצה, צריכים כסף, צריכים בית, צריכים קצת נכסים, צריכים קצת רוגע, צריכים מנוחת הנפש. בשביל זה, אם אתה עומד ככה, זה אחרת לגמרי. על זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. תן לנו ונחזיר לך. ככה יהודי צריך לייעד את עצמו מתחילת השנה. צריך לעמוד בראש השנה ולהחליט החלטה נחושה. זאת תהיה שנה שאני אקבל ואתה. שנה שאני אקבל ולא אשמור הכל לעצמי. אני אקבל ואקדיש את השנה הזו לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא ייתן בריאות, ואני אלך ללמוד, ואני אלך להתפלל. הקדוש ברוך הוא ייתן כסף, אני אתן צדקה, אני אתן לילדים שלי, אני אעזור לאחרים, אני אפזר את מה שהוא ייתן לי. אם אתה בא בתחושה כזו של שותפות, של שני צדדים לעסקה, זה נשמע אחרת. אתה לא מבקש כלום לעצמך. זה מה שחנה אומרת לאלי, ואשפוך נפשי לפני השם, לא באתי כשיקורה, לא באתי ככה שרואה את עצמי. באתי כאימא שרוצה למלא את השליחות שלה בעולם. בקשה כזו, הקדוש ברוך הוא נעתר. למה הדבר דומה? אומרים, נחשוב על אדריכל, שצריך לבנות ארמון למלך. צריך לבנות בית. אם צריך לבנות בית, בסדר, יקבל איזשהו תקציב שם. צריך לבנות ארמון למלך, אין סוף. יקבל את הכרטיס אשראי של המלך שיבנה מה שהוא רוצה, למה? הוא לא בונה לעצמו, הוא בונה לשם כבוד המלכות. ככל שהבית יהיה יותר יפה, כבוד המלכות יהיה יותר גדול. ככה עומד יהודי בראש השנה מהנקודה הכי עמוקה שלו. הוא לא בא בשם עצמו, הוא בא מהרצון הכי עמוק למלא את השליחות שלו, למלא את התפקיד שלו, למלא את המשימה, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו בצלם אלוקים. אז הוא בא ומדגיש, עשה למענך אם לא למענן. אל תעשה בשבילי, תעשה בשביל האינטרסים של עצמך. אם אתה מייעד את עצמך לשנה נכונה, לשנה טובה, אם אתה נעמד נכון בתחילת שנה, הבקשה נשמעת אחרת לגמרי, והקדוש ברוך הוא גם מתחשב באחרת לגמרי. אני מתלבט איזה סיפור לספר. יש סיפור אחד שכבר סיפרתי בשנים האחרונות, ועוד סיפור שסיפרתי בשנים האחרונות. את שניהם כבר הציבור מכיר, אבל טוב, אני אספר את הסיפור הראשון אולי. למה? כי מרוב שסיפרתי אותו כל כך הרבה פעמים, הפסקתי לספר אותו. כי כבר נמאס לי, הבן שלי פה, הילדים שלי הולכים איתי בערב להרצאות. לפעמים אני רק נעמד בתנוחה שהולך לבוא הסיפור הזה, הם כבר מתחילים לצחוק. אבא, אין לך עוד סיפורים, תמציא משהו. אז עוד לא הגעתי לגיל ברוך השם שאני ממציא, אבל יחד עם זה, הסיפור הזה כבר הפסקתי לספר אותו, מה עשה לי הקדוש ברוך הוא? בערב ראש השנה בשנה שעברה ביום חמישי ועוד שלושה ימים, החזיר אותי לאותו מקום, באותו יום, באותה שעה. כאילו כדי לומר לי, אתה שכחת, אני לא שכחתי. אז אל תתחיל איתי. אז מאז, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. הקדוש ברוך הוא לא נותן לי לשכוח, אז בטח בשבוע של ראש השנה אני פוחד לא לספר את הסיפור הזה, אז הנה אני מספר, מישהו יזכיר לי תזכרות. איך היא אמרה אותה שופטת, תראו מופתעים. אם אתם כבר מכירים, אז תראו מופתעים. טוב, בשנה שעברה אחרי פסח, אני מקבל טלפון מאישה בשם לנה. לנה היא מזכירה את ועד העובדים של התעשייה האווירית. היא אומרת לי, אנחנו בערב ראש השנה, יום חמישי, קפה באלול, מקיימים יום עיון לכל העובדים הדתיים בתעשייה האווירית, והיינו מאוד רוצים שתבוא. בשמחה, תרשום, יום חמישי, קפה באלול, 12:30, אולמי ויז'ניץ באלעד. אני רושם. באותו בוקר היא מתקשרת אליי, השבוע לפני שנה. אתה זוכר, אנחנו נפגשים היום, אני זוכר, אבל שינוי קל. האירוע לא בויז'ניץ, האירוע ברחוב רבן יוחנן בן זכאי, 72 באלעד. הלילה הייתה תקלה באולם, לא יודע, מים, חשמל. האירוע זז לבן זכאי. אני לא יודע איפה זה ויז'ניץ ולא איפה זה בן זכאי, אני נוסע עם הווייז. אני נכנס לאלעד, ימינה ימינה למיטב זיכרוני, הווייז מכניס אותי לרחוב שמעון הצדיק. בטח יהיו כאלה ששמעו אותי, שמכירים אותי, יוודאו שאני אומר אמן. רחוב שמעון הצדיק זה חצי עיגול, אני עולה במעלה שמעון הצדיק, זה רחוב שעולה כלפי מעלה, עד התי עם בן זכאי. אני מגיע למעלה לתי, 12:29 דקות, אני מסתכל מסביב, אני אומר לעצמי, אני מכיר את המקום הזה. העצים, הבניינים, התמרורים, העלייה הזו, אני מכיר את המקום. אני פשוט בולם, מזל שמאחוריי לא היה שום רכב. אני אומר, זה לא יכול להיות. הייתי פה היום, לפני שנתיים, באותו יום, באותה שעה, אז זה היה לפני הקורונה, עכשיו בעיצומה של הקורונה. לא יכול להיות. אני נכנס לאולם, יושבים מאות גברים, מצד שמאל ישבו כמה עשרות נשים, אני מסתובב לעזרת נשים, אני שואל, כאן זה גאודה? חשבתי, אני מדמיין, חלפו שנתיים, הקורונה יפסה לנו את המוח. אני שואל, כאן זה גאודה? כאן זה גאודה. המיקרופון נפל לי מהיד. לא יכולתי לדבר, פשוט צריך כמה כוסות מים לחזור לעצמי. אתחיל לספר להם. לפני שנתיים, יום חמישי, אז זה היה קבב באלול, יום חמישי האחרון של השנה, כי נדמה לי שראש השנה היה כמו השנה, יום ראשון בלילה, אם אני טועה. אני מוזמן לחברה בשם גאודה, שם בפינת שמעון הצדיק ברבן יוחנן בן זכאי. זה איזשהו עסק, הייטק, שמתעסק באיסוף מידע בשביל עיריות, מידע הנדסי, משהו כזה. כל העובדים עובדות. כל העובדים בבניין נשים, אין שם גבר אחד ברפואה. אני מגיע, מוסר שיעור שעה, מסיים 2:23 דקות. למה אני זוכר מתי סיימתי? כי הגברת שהזמינה אותי מתקשרת עליי שבוע קודם, אומרת לי, הרב, תסיים 5 דקות מוקדם, כי קיבלנו חלון עד 2:30, אנחנו לא רוצות לגזול את בעל העסק. לא רוצות את הצעם ב-2:30, זה נשים, זה אומר שעוד רבע שעה צריכות להחליף חוויות. לגשת אליך, לבקש ברכה, לזיווג, לפרנסה, אם אתה מכיר את הגננת של הילדה וכו', עוד 20 דקות, לא רוצות לגזול אותו. תסיים מוקדם, עד 2:30 נהיה כולנו במקומות. בחיים שלי לא שמעתי בקשה כזו, אני אומר לכם, ברוך השם, אני מרצה במאות מקומות. בחיים שלי עוד לא היה אדם שאמר לי תסיים מוקדם כדי לא לגזול את בעל העסק. טוב, הידרתי במצוות, סיימתי ב-2:23, שגם יישאר להם זמן לקפה. אני ב-2:23 עמדתי כמו פה, לפני ישבו מאות נשים דחוסות, זה לפני הקורונה. הדלת הייתה בצד השני של האולם. לא נעים לי לעבור ביניהן, גם לא להקים אף אחד. אני מסתובב אחור ומחפש לברוח. הקיר החיצוני של הבניין קצת יותר רחוק, 2 מטר מפה. באמצע דלת כסופה מתכת. אני מזיז את הלשונית, הדלת פתוחה. אני בורח החוצה, ממהר, ב-3:15, עוד 3:15, יש לי הרצאה בפתח תקווה. מצד ימין של הדלת עומדת אישה. היום אני יודע את שמה, לפני 3 חודשים נודע לי השם שלה, כי השתתפתי בזום לרפואת הרבנית לאו, והאווירה הייתה כל כך שפופה וקודרת, אז סיפרתי את הסיפור הזה. אחרי הזום היא כותבת לי הודעה עם השם שלה, עם הפרטים, עם התמונות, אבל אני גם יודע את השם שלה היום, באיחור של 2:30. היא אומרת לי, הרב, השבוע חזרתי לעבודה אחרי 2. 2 לא הייתי פה, רצה הקדוש ברוך הוא שאני אחזור ואשמע אותך. אתה דיברת על תפילת חנה, אז אני רוצה לספר לך על תפילה של אמא, אבל לא על אישה גדולה כחנה, על אישה פשוטה כהודיה. לפני שנתיים גילו אצל הבן שלהם, שהיה אז בן שנתיים וחצי, אביאל, את המחלה הנוראה בדם. לוקימיה. באותו רגע היא אומרת, נעצרו לנו החיים. מה החלומות של הורים לילד בן שנתיים? לגדל אותו חדר משחקים, ג'ימבורי, לקנות לו מכנסיים וחולצה, מה אנחנו חולמים? הכל נגמר. עליתי למעלה, אמרתי לבוסית את המילה הזאת שאף אחד אז לא הכיר, היום כולם מכירים, חלט. אני יוצאת לחופשה ללא תשלום עד שהילד יהיה בריא. שנה היא אומרת לי, הפכתי להיות אחת האבנים בבית הרפואה שנניר. לא יצאתי מפה. הילד, בעלי עם הילדים, עם הפרנסה, אני שנה פה, שק שינה, שאביאל ידע שאמא לא מוותרת עליו. לתת לו את הכוחות לעבור את המחלה, את המלחמה הנוראה הזאת של הטיפולים הכימותרפיים. הכיוון היה נראה חיובי, הוא מסיים את הפרוטוקול, אמרו כבר שאת חוזרת לעבודה, הוא חוזר הביתה, ואז מתהפך עלינו שוב הגלגל שלכם. מגלים ישראל שהיא נפיחות באזור המעי, ואני אומר לכם, אני מספר את זה בקצרה, ערב חג, לא רוצה לעשות רע לאף אחד, עמדתי, מתחתיי הייתה שלולית של דמעות. והיא לא ריחמה עליי, אולי הייתה צריכה להוציא את זה. היא סיפרה וסיפרה וסיפרה, אני חשבתי שאני פשוט צריך להחזיק במשהו, פשוט לשמוע את הסיפור שלה. היא אומרת לי, שולחים בדיקות לכל העולם, עד שמגלים מה יש לו, התלבש לו על המעי איזשהו חיידק נדיר ביותר, שיש רק סוג אחד של אנטיביוטיקה שמטפל בו, והוא פיתח עמידות גם לסוג האנטיביוטיקה הזה. אז אין דרך רפואית לטפל. היא אומרת, האונקולוגית עומדת יד המיטה בוכה. היא אומרת, הילד הזה היה אמור לחיות. אין סיבה. והוא אחרי שנה של טיפול כימותרפי, הגוף לא יכול להתמודד עם כלום, אין מערכת חיסונית, ובטח לא עם צרה נוראה כזו, וכל יום הוא עושה עוד צעד מתרחק מהעולם הזה. קמל, נחלש, מורדם, מונשם, טיפול נמרץ, זהו, הרופאים נותנים לו מים. יותר מזה הם לא יכולים לתת לו. צהריים אחד יוצא מנהל טיפול נמרץ, יש לי פה את ההקלטה של הדברים שהוא מדבר, שלא נשמע, איך אומרים, ניתנה רשות לרופא לרפא, לא ניתנה רשות לרופא לומר מילים כאלה. הוא אומר לילד במצב אנוש, הכליות הפסיקו לעבוד, זה עניין של כמה שעות. מתאר לה את כל הטיפולים שהם עשו, ואז מבקש ממנה עוד הסכמה אחת. הוא אומר, אנחנו לפי הספר היינו צריכים לעשות עוד איזשהו טיפול, ודילגנו עליו, כי ריחמנו עליכם, ריחמנו על הילד. לא יכולנו להורים, לילד בן 3.5, לבקש בקשה כזאת. אבל לפי הספר, זה מה שצריכים לעשות. ובשעות האחרונות לחייו של הילד, לדבריהם, הוא מבקש מן ההסכמה שלא נדע לו מנה ולא מקצתי, השם מרחם, פשוט לחתוך עצינו לב. השם לכם לחרות לו את שתי הרגליים, אולי איכשהו זה יעצור משם את הזיהום את הנמק. אומרת, נהיה לי שחור, הבנתי למה מדובר. ואני חושבת לעצמי, אם זה כמו שהוא אומר, וזה השעות האחרונות שלו, אז שם לכם, פחות תחזיר אותו שלם. והוא קורא את המחשבות שלה ואומר לה, אבל איך תחיו עם המחשבה שיכולתם לעשות משהו ולא עשיתם? היא מבקשת מבעלה שיסע לאיזה רב בצפון, להתייעץ איתו, הם לא יכולים לקבל החלטה כזו. אחרי שעה הוא מתקשר אליה. הוא אומר לה, הודיה, אנחנו ההורים של הילד. אנחנו קיבלנו את המפתחות עליו מריבון השם. אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא למעלה מדרך הטבע. והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אני אקבל על עצמי להוציא את האינטרנט מהבית. יש לי בעבודה מספיק לי. ואת תקבלי על עצמך ללבוש גרביים. היא אומרת לי, בעי אישנה, חלפו 3 שנים, פחות 3 ימים, בלי נדר, אני אשתדל לא להוסיף עוד אחת. היא אומרת, היא נכנסתי לטיפול נמרץ, לקחתי את היד של הילד. אביאל מורדם ומונשם, בעצם הוא בעולם הבא, רק המכשירים מחזיקים אותו כאן. והתחלתי לצעוק, זה הפעם יחידה בכל השיחה שהקול שלה נשבע. הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעשות לנו את זה. אנחנו השותפים שלך, אנחנו הבאנו את הילד הזה איתך ביחד. אתה לא יכול לזרוק אותנו, לאן אני אחזור? אז אני שמה רגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, אתה תשמור על הרגליים שלו. ויצא החוצה ואמרה לרופא שהם שומרים לו על הרגליים, הם לא חותמים. בערב ילד עוד חי, בבוקר ילד עוד חי, שזה היה נס. ב8 בבוקר מתיישב על ידה מלאך בשם דוקטור מיכאל גורביץ'. הוא מנהל מחלקת השתלות כבד בשניידר. בחור גבוה, דרום אמריקאי, הלכתי, עשיתי עליו גוגל. מתיישב על ידה מלאך, למה מלאך? היא אומרת, הוא ירד מהשמיים. מאיפה הוא בא? מי קרא לו? אני לא מכירה אותו. אני פה שנה. אני מכירה כל הלונקאי, כל מאבטח, כל מנקה, כל מזכירה, כל אחות, כל רופא. זה אחד הרופאים הגדולים בעולם בתחומו. בא, אף אחד לא קרא לו, בא. מתיישב על ידה, אומר לה, הודיה, יש איזשהו טיפול חדש שעושים בארצות הברית, אין לו אישור שם, בטח אין לו אישור פה, אבל מבקש את ההסכמה שלהם לעשות את הטיפול הזה על הילד. שלחה לי תמונות, זה מין גופייה כזו, תחבושת, שמלבישים על הפלג, כל הפלג גוף עליון, שלא נדע. זה לא נעים, כל פעם להחליף תחבושת זה חדר ניתוח, אבל הוא אומר לה, הילד מורדם, מונשם, הוא לא מרגיש שום דבר. זה רק יכול לעזור. אם לא, לא, יותר גרוע לא יהיה. הסכים. מאותו יום המלאך הזה, 4 שעות על הילד. כל יום, 4 שעות. מכניס לו חדר ניתוח, מוציא אותו מחדר ניתוח. אחרי 3.5 שבועות, הכליות חזרו לעבוד. אחרי עוד תקופה שאני זוכר כמה, לא רוצה לומר משהו לא מדויק, ספירות הדם חזרו לעלות. היא מסיימת ואומרת, השבוע הילד ירד פעם ראשונה מהמיטה, יכול ללכת, יש לו רגליים, לא ויתמנו. צריך הרבה פיזיותרפיה, אבל בסדר, פיזיותרפיה זה משהו שעושים, הוא ילד קטן, הוא עוד ירוץ, טענות ברוך הוא ברוך שמו, רגליים יחזרו לעצמם. אני חזרתי לעבודה, שמעתי אותך מדבר על תפילת חנה, אז באתי לומר לך שהדברים אמת. ואני חושב שהרעיון הוא לא מה שאני אמרתי, הרעיון הוא למענך אלוקים חיים. היא ביקשה ילד לא בשביל עצמה, היא ביקשה ילד בשביל הקדוש ברוך הוא. אם את מבקשת ילד בשבילו, בשביל שאת כאמא יראת שמיים תוכלי לקיים את השליחות שלך, אז את באה בכלי אחר, את באה בשביל כבוד המלכות, את לא באה בשביל עצמך. אם את באה בשביל כבוד המלכות, יש לך קייס, יש לך מה לטעון. אז זה היסוד השני בתפילה. היסוד הראשון, לבוא עם הודעה. לבוא עם שיר בלב, יש לנו שותף בשמיים. אנחנו לא אומללים ולא גלמודים. יש לנו שותף בשמיים, יש לנו אבא בשמיים. אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה יסוד ראשון בתפילה. יסוד שני, לעמוד לפניו בשבילו. לייעד את החיים לשם שמיים, להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לנו פרנסה, אנחנו נחזיר לך. תן לנו כישרונות, תן לנו יכולות, אנחנו נשתמש בהם לשם שמיים. תן לנו בריאות, אנחנו נשתמש בזה בשבילך. אם אתה בא בצורה כזאת לשם כבוד המלכות, יש לך מה לטעון, יש לך מה לבקש, אתה בא עם טענה אחרת לגמרי. נקרא את הקטע המופלא הזה מהרבי בסוף מובאה 3. מה אלי טוען? ניקוטי שיחות י"ט 296. אלי אומר לה, כאשר עומדים לפני קודש הקודשים, אין מקום להיות מונחים בבקשות גשמיות, ואפילו לא ונתת לעמתך זרע אנשים. וכאשר התפילה היא באופן של הרבטה להתפלל, נדמה בעיניו כמו שכרות, כאדם שתפוס ברצונותיו, והוא מנותק מהמקום הקדוש שנמצא בו. אולם חנה ישיבה, וישפוך את נפשי לפני השם, אין איני שיקורה מהרצונות שלי, אלא זה הביטוי העמוק ביותר להיותי קשורה לקדוש ברוך הוא, כי כל מציאותי חבוקה בו, וכוונתי לתת את הילד, מה היא אמרה? כי מהשם שהלטיעו, אני הולכת להקדיש את הילד הזה למשרת בבית השם. את באה לפה בשביל כבוד המלכות, את באה עם טענה אחרת לגמרי, וכוונתי לתת את הילד לשרת את השם כל ימי חייו, זה יסוד שני. יסוד שלישי שהוא חשוב מאוד מאוד, דיברנו עליו בפרשת שופטים לפני שנתיים שהוא שלם, אני אומר אותו בקצרה, רעיון מופלא שכתוב בחפץ חיים, ואני רוצה לפתח אותו עם רעיון חסידי מאוד מאוד, שאומר רבי נחמן מברסלב, שם הבעל שם טוב, והרבי פיתח אותו גם כן, עוד קצת, עוד מדרגה אחת. רעיון יפהפה, מקובל, מזכירים אותו בשם החפץ חיים, לא ראיתי את זה בחפץ חיים, חיפשתי איפה שמציינים, חובת השמירה, מקומות אחרים, לא ראיתי, אז אני אשמח מי שיודע את המקור לתקן אותי. על כל פנים, הוורט וורט עומד בפני עצמו. התפילה הגדולה של 10 ימי תשובה היא אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, פותחים את הארון, התפילה הזו מקורה, יסודותה בהררי קודש, רבי עקיבא תיקן אותה, רבי עקיבא היה יורד לפני התיבה, וקורא את תפילת אבינו מלכנו, תפילה קדושה שבקדושות. יש מנהגים בקהילות ישראל שקוראים חלק מהתפילה ביחד, זו תפילה חשובה מאוד מאוד. אחד הפסוקים, או לא מתאים לשון הפסוקים, השורות החשובות בתפילה הזו, שבחלק מקהילות ישראל אומרים את זה ביחד, אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. ריבונו של עולם, תכתוב אותנו בספר הלבן, בספר החיים, בספר של אלה שיש להם יותר זכויות מחובות. וכל אחד שיש לו קצת חוש יושר, כל בנקאי שמבין במספרים, מה שואל את עצמו? וואלה, למה שאני אכתוב אתכם שם? באנו לפה לבית המשפט לבדוק אם יש לכם יותר זכויות או יותר חובות. אז מה אנחנו אומרים לו? חבל על הזמן, תכניס אותנו בזכויות ונלך לאכול קוגל. ושמעתם דבר כזה? כל מלאכי מעלה, ויהיה היום, ויבואו בני אלוקים, כל מלאכי מעלה מתקבצים, מלאך מיכאל ומלאך גבריאל, עם הספר הלבן, וחס ושלום הספר השני, ועומדים על המאזניים. באו יהודים, אומרים לשופט, אח שלי, 1:30, נכון, אתה רוצה ללכת לאכול, יאללה. כותבנו בספר זכויות. מתקשר הפקיד מהבנק, אומר, שמע, יכנסו צ'קים, 20 לחודש, תכניס כסף. אתה אומר, לעזוב, כותבנו, תהפוך שם מאדום לירוק, נאמר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשל יגלמינו, 10 ימי תשובה של ימי הרחמים, תעשה משהו. מה זה תעשה משהו? יש לך זכויות, אתה תהיה שם, אין לך זכויות, למה שיכתוב אותך? בעצם מה אנחנו מבקשים? שיעשה עוול במשפט. מה מבקשים לנו? כותבנו בספר זכויות, תתעלם מהמציאות, תכתוב. מעניין. אמר החפץ חיים יסוד גדול שאופייני מאוד לתורה שלו, ואנחנו מאוד רוצים להרחיב אותו. כותבנו בספר זכויות פירושו. תן לנו את הרגישות לדון אחרים לקו זכות. וכשאני דן אחרים לקו זכות, דנים אותי לקו זכות. כותבנו בספר זכויות, תכתוב אותנו בספר של המזכים, של אלה שרואים בחיים זכויות. כי העולם נחלק לשני סוגים, לאלה שרואים אצל כולם זכויות ולאלה שרואים אצל כולם חובות. יש את אלה שאצל כולם רואים לבן ואצל אלה שרואים אצל כולם ההפך. כותבנו בספר זכויות, תכתוב אותנו בספר של אלה שאת האחרים שופטים לקו זכות, שמבינים מורכבות של חיים, שמבינים שכל אדם מתמודד, ששום אדם הוא לא רע, אלא אדם לכל היותר מגן על עצמו ולכן הוא נסחף לעשות טעויות. תכתן לנו את העין הטובה הזאת לדון אחרים לקו זכות, לראות את צד היופי אצל האחרים, וזה יגרום שידונו עצמנו לקו זכות. ככה מביאים מקצרה בשם החפץ חיים, לא ראיתי את המקור הזה, אינני יודע אם הוא כותב יותר, אבל אני רוצה להרחיב את זה עם רעיון חסידי. יש שאלה עצומה בפרקי אבות. המשנה אולי הכי פורסמת בפרקי אבות, שלא נדע, אבל יהודים מכירים אותה, ככה יהודים מסיים את חייו בעולם עם המשנה הזאת. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל משלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. יהודי צריך לחיות עם ביקוח, שופטים ושוטרים תיתן לך, צריך לחיות עם חשבון. העולם הזה הוא לא חגיגה, הוא לא חתונה. העולם הזה הוא עולם שהם כל מעשיך בספר נכתבים. ומה? ותדע שאתה תגיע למעלה, לאורך ימים ושנים טובות לכולנו, אתה תצטרך לתת דין וחשבון. כל אחד שחושב על צירוף המילים דין וחשבון מתחלחל. אתם יודעים איפה עשו דין וחשבון? ברוסיה. אצל האינקוויזיציה עשו דין וחשבון. קודם כל עשו דין, אחר כך חשבון. קודם כל גזרו את הדין. אתם יודעים, עכשיו יש משפט ברוסיה על העתיד של הסוכנות, משפט צדק, יושב שופט ושומע את שני הצדדים. הרי עוד לפני שהוא נכנס לבית המשפט הוא כבר יודע מה תהיה אחרא. אז מה? הצגה, קרקס, בשביל העיתונים. ככה שמה עושים, קודם כל עושים דין, עוד לפני שנכנסת לבית המשפט הדין כבר נחתם, רק לא פרסמו אותו. ואז יושבים ועושים חשבון כדי שנדע איך הגענו לדין. אבל הקדוש ברוך הוא הרי כלתם ומתאמם. הקדוש ברוך הוא, הוא צדקתך הצדק לעולם ותורתך אמת, נכון? הוא דיין האמת, אנחנו מאמינים לאורך ימים ושנים טובות. אז הוא קודם כל היה אמור לעשות חשבון ואחר כך דין. קודם כל היה אמור לשקול על המאזניים, ולתת לנו 10 ימים של תשובה כדי בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, ואז לחתום את הדין ביום הכיפורים, או בהושענא רבה, או במוצאי שמחת תורה, או בחנוכה, או מתי שלא יהיה. גמר דין, גמר דין, גמר דין. מה הפירוש? לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? הקדוש ברוך הוא קודם מחליט מה היעדים ואז יושב לעשות הצגה לתקשורת, הצגה למלאכים. חלילה, מה קורה כאן? שאלה עצומה. אמר הרבי שהתירוץ נמצא בוורט בליקוט המהר"ן שהביא רבי נחמן בשם סבו הבעל שם טוב. סבו זקנו הבעל שם טוב. אמר הצדיק רבי נחמן מברסלב, אמר רעיון מיוחד במינו. יש עוד משנה בפרקי אבות. ונפרעים מהאדם מדעתו ושלא מדעתו. נפרעים מהאדם משלו מדעתו. אני מבין, הקדוש ברוך הוא לא מבקש את ההסכמה שלנו. אבל מה זה נפרעים מהאדם מדעתו? מה? שואלים אותנו איך ניפרע מאיתנו חלילה? מה הולך? אומר הבעל שם טוב רעיון מיוחד במינו, ואני מוסיף פה תבין שהרבי הכניס. יהודי הוא בן של מלך. אף אחד לא יכול לשפוט אותו. אפילו מלאכי רקיע לא יכולים לשפוט יהודי, כי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. איזה יועץ יכול לשפוט את הבן? מי יכול לשפוט את הבן? רק הוא עצמו. רק היהודי הוא הדיין של עצמו, איך? מביאים לו דין דומה לדין שלו. כשאדם חטא במשהו, והמלאכים לא יודעים מה לעשות איתו בסרט עם התשובה, מביאים לו מקרה דומה למקרה שהיה איתו, ומחכים לראות איך הוא ישפוט אותו. וכשאתה עושה דין עם הזולת, זה החשבון של עצמך. כשאתה עושה דין איתו, לפי זה עושים חשבון איתך, אז זה קודם דין, כי קודם אתה חורץ דין, אתה חורץ את הדין של השכן, ולפי זה עושים את החשבון של עצמך. זה הפירוש, נפרעים מהאדם שלא מדעתו וגם מדעתו. כי אתה קובע את הדין, קודם כל נפרעים מדעתך, וזה קובע לאחרים. מי נהג ככה? נתן הנביא. נתן הנביא, כשבא לשפוט את דוד, לא אומר לו חטאת. למרות שידע שדוד ייקח אחריות, ויגיד חטאתי, דוד הוא מזרע יהודה. זה אנשים שלוקחים אחריות, כמו שיהודה לקח על תמר אחריות, ולקח אחריות על יוסף ובנימין. בכל זאת, הוא עושה עם דוד חסד. הוא נותן לדוד הזדמנות לקבוע את הדין. הוא ניגש ומספר לנו סיפור, סתם, קראתי בעיתון סיפור, מה דעתך אדוני המלך? קראתי סיפור על עשיר בירושלים, שהיה לו שכן עני, ולעשיר כל טוב ולעני כבשת הרש. לעני כל מה שיש לו, כבשה אחת, שהוא גוזז את הצבר וממנה מתפרנס. ויהי היום, ויבוא האורח אל העשיר. והעשיר חומל על הכבשים שלו, למה לשחוט כבש בשביל האורח? יש פה את העני המסכן הזה, ואני לך ויקח לנו את הכבש. הלך, נכנס הביתה, לוקח את הכבש, לעני הזה אין מי שידאג לו. ולוקח את הכבש ושוחט אותה. דוד שומע את זה מתחלחל. בן מוות האיש, פי ארבעתיים ישלם, כדין תובח ומוכר. מה זה פי ארבע ישלם? אומר לו, נתן, אתה איש. אתה איש? מה עשית לאוריה? הייתה לו כבשה אחת, בת שבע. אתה מלך ישראל, יש לך כל, כל נשות ישראל לפניך. מה הוא יש לו? אישה אחת. ואתה לקחת לו את האישה, שלחת אותו לקרב, ולקחת אותו לאישה. אתה איש, עליך. ודוד מיד אומר, חטאתי. למה עשה את כל ההצגה הזאת? כי רק דוד יכול לשפוט את דוד. רק יהודי יכול לשפוט את עצמו. במילא, אומר לך החפץ חיים, כותבינו בספר זכויות, ריבונו של עולם, תן לנו את השכל לזכור שהאחר הוא אני. לזכור שכל אחד מתמודד עם אותם התמודדויות שאני מתמודד. וכמו שאני בדין, אני מקל על עצמי. אמרתי פעם, אני רוצה לסיים, נהיה מאוחר, כבר לא נספיק את הרעיון הרביעי, נסתפק בשלוש. אבל אמרתי פעם, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? שואלים כל המפרשים, הרמב"ן שואל ואחרים. גוזמה, לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את עצמו. ואהבת לרעך כמוך? אני יכול לאהוב את האחר כמו שאני אוהב את עצמי, בקושי את עצמי אני אוהב. מישהו אמר לי פעם, ברוח המציאות של היום, שכמו שאתה לא אוהב את עצמך, ככה אל תאהב את הזולת. אבל מה זה ואהבת לרעך כמוך? איך כמוך? אומר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא, אומר בדרך מצוותיך ובפרט אהבת ישראל. אומר דברים, הוא אומר את זה בשתי שורות, כבר כה אני קצת ירחיב בשפה שלי. ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת באותה דרך שאתה אוהב את עצמך. כשאתה חוטא, יש לך מטהר אוויר רב עוצמה שמטהר כל חטא. נרקיסיזם, אהבה עצמית. על כל פשעים תכסה אהבה. את אותו כלי תפעיל כלפי הזולת. תאהב אותו, ופתאום תראה אחרת לגמרי שאת החטא שלו אפשר להסביר באלף דרכים. למה הדבר דומה? אני אביא דוגמה. נניח אני, חודש אלול, אני מתרוצץ עכשיו עם כל היום הרצאות שיעורים, ברוך השם, לב ישראל ער. אחת בלילה אני חוזר לעיר. מה החלום היחיד שלי? אני יודע, כל היום לא אכלתי, רצתי מהרצאה להרצאה, לא מצאתי מהדרין בדרך לקנות. החלום היחיד שלי שיש על השולחן, אני יודע מה, צלחת טוף עם אורז, זה מה שאוכלים אצל אשכנזים, אין הרבה אפשרויות. דיברנו קודם על הקציצה של הסבתא, ואני חולם שיהיה קצת על השולחן משהו לאכול, קריאת שמע ללכת לישון. אני בא הביתה אחת בלילה. מה לעשות שבאותו יום שאני הייתי רעב, אשתי שתחיה הייתה עייפה, ולא משתה כלום, לא חייבת לכלום. ומה לעשות שזה גם היה יום רביעי בשבוע, שנגמרו כל הקניות משבוע קודם, ועוד לא עשו קניות לשבת הבא. אז אין בפריש יותר ביצה קשה, פרוסת לחם אין במקפים, עגבניה אין. ואני, וואי וואי, כזה מסכן, כזה אומלל, מה נשאר? חלילה, אני מצטער, לפרוק את העצבים על הגברת. אני צועק וצורח. אחרי 10 דקות מתחיל להתמלא חרטה. מה אני רוצה ממנו? גם עבדה כל היום, הייתה עם הילדים, נתנה לי ללכת, בסוף אני חוזר מתפרק עליה, מה אני רוצה בחיים שלה? אז יש פה 3 שלבים, ככה זה עובד אצל כולם. השלב הראשון, שנאה עצמית. קודם כל, אני שונא את עצמי ושנאה עצמית. איזה איש מגעיל, אומלל, כל היום אתה מדבר על תיקון המידות, רק נוגעים לך בצלחת, אתה מתפרע כמו במגסה. שלב ראשון. שלב שני, פה מתחיל הנרקיסיזם, האהבה עצמית. רגע, החמלה עצמית. רגע, אבל אני באמת מסכן. עבדתי כל היום, התרוצצתי אחת בלילה, אפשר להבין אותי. ואז מגיע השלב השלישי והחשוב מכולם. אני הופך מהתוקף לקורבן. אני נהיה כל כך מסכן בעיני עצמי, שאני כועס עליה, איך היא כועסת עליי? איך היא לא מבינה עם מה אני מתמודד? אומר לך, הקדוש ברוך הוא במילה אחת, ואהבת לרעך כמוך. בחייך עצבן אותך, עלה לך על העצבים. תפעיל את אותו נשק. תחשוב שאתה זה הוא, והוא זה אתה. אז ברגע אחד הכל היה משתנה. על זה אומרים לנו חז"ל, כותבינו בספר זכויות, ריבונו של עולם, תן לנו את הרגישות, להיות קצת יותר סבלניים, קצת יותר מלמדי זכות, קצת יותר עין טובה. בוא נגיד במשפט אחד, בוא נאמין שאף אחד לא קם בבוקר עם רצון להכאיב למישהו. אין בעולם כמעט אנשים כאלה, אנשים נורמליים, ואנחנו מדברים על אנשים נורמליים, לא קמים בבוקר עם רצון בכוונה תחילה להכאיב למישהו. אז למה מכאיבים? כי נכנסים לקרבות, ונכנסים לאינטריגות, וקינת צופרים, ולא משתלטים על זה, ומאבדים את הכיוון. אם אתה תסתכל על זה ככה, הכל יהיה אחרת, אז אני מסכם. א', לגשת לתפילה, דרגשה של הודעה, להודות על השנה הקודמת ואז לבקש על השנה הבאה. ב', לייעד את עצמנו בשבילו. למענך, תן לנו, ואנחנו נייעד את זה לכבוד המלכות. וג', להיות בעלי עין טובה. אנשים שמאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב, והחיים הם טובים, ואלה שסביבנו הם טובים, ובמילא גם אנחנו בסופו של דבר נהיה טובים. כי האחר זה אנחנו. אני אסיים עם הליקוט המוהר"ן הזה, מובא מספר 4. אומר הצדיק רב נחמן מברסלב בסימן קי"ג, שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם גזר דין, מתאים את האיש עצמו ושואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, ואזי נגמר הדין. כמו שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בבוא נתן הנביא וסיפר לו מעשה האורח, וענה חי השם, ואז נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזהו ונפרעים מהאדם מדעתו, כלומר ששואלים אותו. ואף הפיכן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין עליו, ולכן צריך להיזהר מאוד שלא לגמור הדין על אחרים, עד שישנה וישלש. ומילא נסיים את השנה הזו עם החלטה להיות בעלי עין טובה, להיות באמת מכירי טובה, להיות אנשים שמכוונים את עצמנו לשם שמיים, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. שנה של בשורות טובות בכל, מתחילה שנת תשפ"ג, תהיה שנה פורצת גבולות, תהיה שנה של, אני יודע, פריצת גלות, לטובת פריצת גאולה, שנה של פדות גדולה, לכלל ולפרט, בכל מה שמבקשים בעזרת השם, שנה שיתקבלו כל תפילותינו לטובה. אמן.